אנחנו נמצאים בעידן של התפתחות טכנולוגית מואצת בתחומים של רובוטיקה ובינה מלאכותית. התפתחות כזאת משפיעה על תחומים רבים ובתוכם גם טכנולוגיה צבאית ושדה הקרב, אבל בשנים האחרונות התעוררו קולות של ביקורת נגד השימוש באמצעים הללו, ותוך כך התחיל האום בתהליך שבוחן את האפשרות של הגבלת מערכות נשק אוטונומיות. שלום לדוקטור לירד אנטבי, עמיתת מחקר במכון.
שלום.
קודם כל, רציתי לשאול, מה הן מערכות נשק אוטונומיות ומה היתרון שלהן?
אז טוב שאתה שואל. בשביל בכלל להבין את הנושא, ראוי להבין מהי הטכנולוגיה. אנחנו מדברים על טכנולוגיה מתקדמת יחסית. מדובר במערכות נשק, אשר בבסיסן יש אלגוריתם, קוד ממוחשב, בינה מלאכותית, שמאפשרת למערכות האלו לפעול ברמה מסוימת ללא מעורבות יד אדם. יש מערכות שונות, כך שרמות הבינה המלאכותית ורמות העצמאות של המערכת הן שונות ממערכת למערכת, אבל במערכות המתקדמות ביותר אנחנו בעצם מדברים על מערכות נשק שמסוגלות לאתר, לעקוב ולהחליט לפתוח באש על מטרה ללא מעורבות של יד אדם כלל, אם כי המטרה בעיקרון מוגדרת להן מראש או לפחות אופייה של המטרה.
מדוע מבקשים להגביל מערכות נשק אוטונומיות? באיזה אופן ועל ידי מי?
אז בעצם ההתפתחות של המערכות האלו התחילה כבר מזמן, אבל עם התפתחות הטכנולוגיה בזמן האחרון אנחנו רואים תאוצה בתחום, ויש הרבה מאוד יתרונות לשימוש במערכות כאלו, בין היתר דיוק, בין היתר צמצום פגיעה בלוחמים, או בחלק מהמקרים גם בחפים מפשע, אבל בבד בבד עם היתרונות עלו גם שאלות לגבי החסרונות, או שאלות בעצם בנושאים של משפט ושל מוסר. כמה ארגונים אזרחיים, ארגוני זכויות אדם וארגונים אחרים בעצם מעלים שאלות לגבי המוסריות של פעולה שבסופה עשוי להתבצע הרג או איזושהי פעולה קטלנית, ולא תהיה מעורבת בקבלת ההחלטה בעצם מעורבות אנושית. והדבר הזה מעלה שאלות, האם מוסרי לקחת חיים מבלי שאדם אחר מעורב בקבלת ההחלטה? האם אנחנו רוצים להשאיר את ההחלטות בנוגע לחיי אדם למכונות? מלבד זה יש הרבה מאוד סימני שאלה שעולים סביב ההתפתחות העתידית של המערכות האלו ולמה הן יוכלו להביא. יש ארגונים שטוענים שהדבר הזה עלול לערער יציבות של משטרים, לאפשר רצח עם בצורה הרבה יותר קיצונית ממה שאפילו הכרנו בהיסטוריה, ועוד ועוד. יש גם שאלה משפטית שעוסקת בחבות המשפטית, או מה שמכונה accountability. מי הוא החב המשפטית אם מערכת כזאת ביצעה איזושהי טעות או ביצעה איזושהי פעולה שהיא לא על פי הפרמטרים המקובלים בדין הבינלאומי. הרי אי אפשר לקחת רובוט ולשים אותו בכלא, זה חסר משמעות, ואז השאלה מי אחראי לפעולה הזאת. וביחד כל השאלות האלו עלו, בסופו של דבר הגיעו לאום, לוועדה שמטפלת בעצם באמנה שעוסקת בהגבלת נשק קונבנציונלי, ושם מאז 2014, כולל בשבוע שעבר, דנים בשאלה הזאת, האם להגביל את המערכות האלו.
הזכרת את האום, אבל כפי שאנחנו יודעים, בסופו של דבר זה עניין של מדינות, ויש כאן החלטות שמשפיעות על המדיניות וגם על הביטחון של כל אחת מהמדינות שמשפיעות ומושפעות. אז רציתי לשאול בהקשר הזה, מי הן המדינות המרכזיות בדיון הזה? מי אלה שדוחפות להגביר את השיקולים המוסריים בקבלת ההחלטות בנושא הזה? ומי המדינות שמושפעות ואולי מעוניינות להימנע מההחלטות שיגבילו אותן?
אז קודם כל חשוב לציין שהדיון נערך במסגרת ה-CCW, האמנה להגבלת נשק קונבנציונלי, כך שמי שמלכתחיל החברות בדיון הן רק מדינות שחברות באמנה הזאת, ויש מספר מדינות, בתוכן למשל לבנון, שלא חברות באמנה הזאת, ואנחנו צריכים להביא את זה בחשבון, בעיקר כשמדובר בישראל, ולכן מלכתחילה הן לא מוגבלות על ידה וגם לא מעורבות בדיונים בה. כשאנחנו מסתכלים על התחום הזה, רוב המדינות שדוחפות מאוד להגביל את מערכות הנשק האלה הן לרוב, ביחד עם ארגוני זכויות האדם, הן לרוב מדינות שמבחינה טכנולוגית הן מפגרות, הרבה פעמים מדינות שבשטחן נערכים כל מיני עימותים, מתקיימים כל מיני עימותים, אבל אלו לא המדינות שמובילות טכנולוגית. דווקא המדינות שמובילות טכנולוגית בתחום הזה, כמו למשל ארצות הברית ורוסיה, הן כיום בדיונים האחרונים בעצם אומרות, יש להמתין עם הרצון להגביל את המערכות האלו, קודם כל אנחנו צריכים ללמוד את הטכנולוגיה ולהבין אותה, ולא לקבל החלטות על בסיס כל מיני השערות ספקולטיביות של איך המערכות האלו תפעלנה בעתיד, אלא לראות לאן הטכנולוגיה מתפתחת ואז להגביל אותה. מצד שני, קבוצה של כ-26 מדינות עד כה כבר חתמה על איזושהי הגבלה שהיא מראש. זאת אומרת, מראש אנחנו מבטרים על הרצון לפתח מערכות מהסוג הזה, וקוראים גם למדינות אחרות לעשות את זה, ובעצם מבקשים מראש להגביל את המערכות האלו עוד לפני שפותחו. והסיכוי להצליח להגיע להסכמה נרחבת בתחום הזה, ברמה הבינלאומית, היא קטנה מאוד. עד היום הצליחו להגיע להסכמה בנושא הזה רק בנוגע לנשק ללייזר מעבר, ולהגביל אותו עוד לפני פיתוחו, ואי אפשר בכלל להשוות בין הדברים, משום שלייזר מעבר זה דבר שהוא לשימוש מאוד מאוד צר, והנושא של אוטונומיות הוא דבר שיש לו השפעה נרחבת הרבה מעבר לשדה הקרב, ואני לא מסוגלת לדמיין מדינה אחת שהיא רוצה להתקדם מבחינה טכנולוגית, שתוותר על הזכות שלה לפתח בתחום, בטח מדינה שיש לה צורך מבצעי.
כלומר, הסיכוי שהדיון באום יוביל להסכם שיגביל בצורה דרמטית את השימוש במערכות הנשק הללו, הסיכוי הזה נמוך.
הסיכוי הזה נמוך בעיקר בגלל המהלך האחרון שהתבצע באום, שבו בעצם התאגדו ארצות הברית, רוסיה, אוסטרליה, דרום קוריאה וישראל, ולא הסכימו לקדם את הדיון עוד צעד קדימה. ומעבר לזה, אנחנו גם רואים שהתהליכים באום מתנהלים כמו התהליכים באום, באיטיות רבה, בעוד הטכנולוגיה מתפתחת בקצב המהיר ביותר בהיסטוריה.
דיברנו הרבה על מה שמסביב לנו, ולסיום אני רוצה להתמקד בישראל. מה עמדת ישראל בסוגיה הזאת, ועד כמה מערכות נשק אוטונומיות חיוניות לביטחון המדינה?
אז קשה מאוד למצוא איזושהי עמדה גלויה של ישראל בנושא, מלבד ההצהרות באום כמובן, וישראל מספר פעמים נתנה הצהרות באום באמצעות שגריריה שם, או נציגיה, וגם ישראל בין המדינות שאומרות, יש צורך קודם ללמוד את הטכנולוגיה, להבין אותה. אנחנו מאמינים מאוד, אומרת מדינת ישראל, באדם בחוג ההפעלה, מפקד שיהיה אחראי להפעלת המערכת, ואנחנו לא רואים בעצם שיש מצב שמערכת מחליטה לגמרי לבד לקחת חיי אדם. זה ברמת ההצהרות פחות או יותר, אם מתקצרים את זה. מעבר לזה, מבחינת פיתוח טכנולוגי, אנחנו אחת המדינות המובילות בפיתוח של אוטונומיות בכלל, לאו דווקא אוטונומיות צבאית, כמו למשל בתחום של מכוניות אוטונומיות, ותחומים אחרים של בינה מלאכותית. ישראל היא מדינה שמן הסתם יש לה צורך מבצעי מאוד מאוד משמעותי, וגם כל מיני מערכות שבעצם נמצאות על איזשהו סף של אוטונומיות חמושה, כמו למשל חימושים משוטטים, שאלו מערכות אוויריות שיודעות למצוא מטרה, אבל בסופו של דבר הן מופעלות באישור של אדם. כשמסתכלים על הצורך המבצעי של ישראל, ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שכל מיני מדינות שונות באום יגבילו אותם מבחינה מבצעית, כשהיא מאוימת לאורך רוב גבולותיה ושיש לה צרכים מבצעיים, ובטח ובטח כאשר אנחנו מאוד רוצים להגן על חיי אדם, ואנחנו מודעים לעובדה שהמערכות האלו יש להם יתרון גם בהגנה על הלוחמים שלנו, מניעת פגיעה בלוחמים שלנו, וגם הרבה פעמים שיפור בדיוק וצמצום הפגיעה בחפים מפשע, כמו שאנחנו רואים היום בעולם של הכלים הנשלטים מרחוק, הבלתי מאוישים נשלטים מרחוק, ומשם יש לנו הרבה מה ללמוד והרבה מה ללמד.
תודה רבה.
תודה.